אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
עורך אתר ליכודניק, אריק זיו, שלום.
שלום ובוקר טוב.
שמח שאתה כאן. יש לך עיתון שבעצם מגיע לכל אחד מחברי הליכוד ולא רק. כמה קוראים יש לך? ענפים, אה?
אתה נמצא עם רשימות תפוצה, קשה לך לדעת. אתה מדבר שהוא מגיע בסדר גודל ישיר לאזור של 12,000, שאתה מעביר לשאר ל-12,000, ואחרי זה זה מתגלגל הלאה, פשוט מאוד.
כן. כן, הערכה היא בערך 25,000. אז קודם כל, כל הכבוד שאתה תורח ובאמת עושה עבודה נהדרת. אתה מקורב לשרים, לחברי כנסת, אתה נפגשת מרבה, אתה יודע, מכיר את ההווי של הליכוד. לא רק, אבל באופן טבעי של הליכוד. ואני רוצה לשאול אותך, האם אנחנו נמצאים ערב מלחמה עם איראן?
תשמע, אנחנו נמצאים בתקופה שיש רוחות מלחמה כל הזמן.
זה נכון.
אנחנו כבר מהשביעי בספטמבר בתהליך שמצא במלחמה, היינו במלחמת 12 הימים, והיום אנחנו נמצאים באווירה שכולם מחכים, רק לא יודעים מתי, כמו גם לפני מלחמת 12 הימים, עם כלבי, שלא יודעים מתי תהיה התקפה. התקפה תהיה.
תהיה. בוודאות.
בוודאות יש רק דבר אחד, אבל אנחנו...
זה נכון.
אנחנו מעריכים את זה.
תגיד, יש דיבורים על... התקדמות לקראת איזושהי ממשלת אחדות לאומית או משהו כזה, אמרו אין שום דבר כזה.
כרגע אין שום דבר, כי אופוזיציה לא, בזמן מלחמה, חוץ מגן שנכנס תקופה וכל זה, אופוזיציה לא נכנסה אז לזה.
אתה אומר, אם אז לא נכנסה, עכשיו בוודאי שלא.
עכשיו אין על מה לדבר.
כן. תראה, שמעתי את גנץ אתמול, הזנתי לו בקשב רב, שמת לב שהוא לא פסל את הליכוד. ואני רוצה לשאול אותך, במידה וגנץ עובר את אחוז החסימה, אלו לא דיבורים באלמה, הוא באמת יהיה חלק מהליכוד?
הוא לא יהיה חלק מהליכוד.
לא מהליכוד, הכוונה מהקואליציה שתובל על ידי הליכוד.
הערכה שלי, כמו שאתה יודע, כבר דיברנו בעבר על זה, אני גם נפגש עם אנשי שמאל ופרופסורים באוניברסיטת תל אביב, הציפייה והערכה אצלהם, אני לא מדבר על הנהגה פוליטית אצל יאיר גולן או אצל לפיד, אבל אצלהם שכן ייכנסו לתוך, שכן תהיה ממשלת אחדות, נגמר החרמות מבחינתם.
גם יועז הנדל שהיה אצלי בשבוע שעבר אמר לי, אני לא פוסל אף אחד. אז זה אומר שבכל מקרה, אם גנץ עובר את אחוז החסימה, אין לאופוזיציה שום צ'אנס. מה עוד שעוד הם החרימו, הם הודיעו.
בוא נאמר...
שמחרימים את הערבים.
בוא נאמר שאם אני מנתח את המצב, ולפי הערכה אצלנו, אני לא מדבר על הערכה במקומות אחרים, אנחנו מנצחים את הבחירות, ונתניהו מרכיב ממשלה, אני חושב שיהיה תחרות בין בנט וגנץ, מי ירוץ יותר מהר לתוך הממשלה.
עד כדי כך.
כן.
טוב. אז בוא תגיד לי עכשיו משהו אחר. מתי יהיו הבחירות?
לפי, כרגע, מה שאנחנו מסתכלים, כרגע בספטמבר.
ספטמבר.
למרות שאם לא יצליחו להעביר את תקציב המדינה, אז יוקדם לאזור יוני.
ולפני זה יש לך את חוק הגיוס.
אני מעריך שאם מעבירים את תקציב המדינה, מעבירים גם את חוק הגיוס.
למה אתה חושב שזה יקרה? כי בינתיים אני רואה שהחרדים מתבצרים בדעתם. פה ושם אנחנו שומעים קולות של כן אולי נלך וכן אולי נעשה, אבל...
תראה...
ואולי בג"ץ יפסול את זה בכלל.
אני שמעתי שהרב לנדאו, שהוא אמר שהוא כלומר בעד, הוא לא אמר שהוא בעד, הוא אמר שהוא נגד ההפגנות.
כן.
בסדר, עכשיו זה כבר, זה...
כבר חצי עבודה קדימה.
אז זה. אני מעריך שבסופו של דבר, גם הרבנים...
התרצו?
מבינים שהם צריכים את זה, ולהוריד את הנטל מעליהם.
גנץ אמר עוד, עזיבת ממשלת החירום הייתה טעות.
טוב, זה היה ברור לנו, זה היה ברור בזמנו שגנץ קם ועזב בלחץ משהו על הסביבה שלו ואייזנקוט ביחד לחצו אותו לעזוב וגרמו לו לעזוב והיועצים שלו וכל מה שהיה מסביב שמה. לנו היה ברור שמי שעזב בזמן מלחמה עושה טעות.
כן. טוב, בוא נדבר קצת על הליכודיאדה. הליכודיאדה נערכת אחת לכמה זמן לפני בחירות, נכון?
פחות או יותר, זה פשוט מאוד...
לפני פריימריז.
לפני פריימריז, בעבר זה גם היה גם לא לפני פריימריז, אז זה, עוד פעם, זה יוזמה פרטית שמתארגנת, אין לה איזה חוקים, זה לא המפלגה עומדת מאחורי זה.
כן, אנשים פרטיים.
זה אנשים פרטיים, כאשר יש עם זה בעיה, ואנחנו נדבר על זה בהמשך.
על זה אני רוצה לשאול אותך באמת, מה הבעיה שם? כי אתם החלטתם, אתם בליכוד, החלטתם, קובעי המדיניות, שאתם מתנגדים להפנינג הגדול הזה, שלשם באים כל חברי המרכז והשרים, חברי הכנסת.
קודם כל, אנחנו לא מתנגדים. הבעיה האמיתית שיש פה, שבעבר מבקר המדינה, וגם עכשיו הוא הודיע כבר שהוא הולך לקנוס את הליכוד. עכשיו, יש פה...
על מה ולמה? יוזמה פרטית, מה הבעיה פה?
הוא לא מקבל את זה. הוא לא מקבל. יותר מזה, הוא כבר הודיע כי הוא ראה את חבר הכנסת בוארון בסרטון, מודיע בואו לליכודיאדה, הוא הודיע שחברי כנסת שישתפו פעולה עם הליכודיאדה, הוא יחייב אותם כהוצאת תקציב הבחירות שלהם בזמן, בתקופת הבחירות. כלומר, הוא כונס אותם. למה? אני קטונתי מלהיות מבקר, זה להציג למה מבקר המדינה עושה. אני חושב שזה מבקר המדינה עושה פה טעות, אבל הוא משליך על הליכוד.
אבל אתה מנסה למצוא היגיון בהחלטה?
אין היגיון. אין היגיון בהחלטה שלו. אבל מצד שני, הליכוד פונה לאלה שרוצים לארגן את הליכוד יעדה.
הבעיה היא בשם?
לא.
או הבעיה היא באירוע עצמו?
הבעיה התחילה בשם, ואחר כך עברה גם לאירוע עצמו. כי אחר כך...
כבר שיניתם את השם.
אני לא הייתי שותף לזה.
לא, אני אומר, אתם זה הליכוד.
אבל הם שינו את השם ללאומיאדה, וגם אז בא המבקר וכנס את הליכוד, בסופו של דבר.
באיזה טענה?
שתעמולת בחירות של הליכוד.
ולליכוד אסור לעשות תעמולת בחירות?
לא, ברגע שהוא עושה, עוד פעם, ברגע שהוא עושה, זה צריך להיכנס לתוך המערכות, ואז הוא פונס אותם, כי הם עשו את זה, לא בתנאים, ולא בזה, כלומר, הם לא עמדו בתנאים. עכשיו, אתה לא נמצא גם לא במערכת בחירות עכשיו, אולם אתה נמצא בשנת בחירות, וגם אין היגיון, מחר יעשה יעקב בוזגלו בערד, חוג בית, יבוא המבקר, יגיד שזה תעמולת בחירות, ושהוא לא יכול לעשות חוג בית, כי זה יוזמה פרטית, והופיע ש...
למה אתם לא הולכים לבגץ?
להערכתי, התהליך הוא היום הפוך, אז זה בזמנו היו צריכים לעשות את זה, בפעם הראשונה שהמבקר עשה את המהלך.
כן.
לדעתי היום התהליך הוא הפוך, הליכוד פשוט מאוד כגוף, יוציא צו, הולך להוציא, להערכה שלי, זה הבדיקה שם, הולך להוציא צו מניעה, לאי קיום הליכודיאדה, ואם בית משפט יאשר שהליכודיאדה צריכה להתקיים, כי הליכוד לא יכול למנוע את זה, באותו רגע, לדעתי, המבקר לא יוכל לגבות כנסות על דברים כאלה.
ברור. תראה, הרבה מאוד טלטלות חובר ראש הממשלה והחברים שמסביבו. הפרשה החדשה הגיעה לביתו של ראש הסגל של בנימין נתניהו, צחי ברוורמן. עיכבו אותו לחקירה בחשד לשיבוש הליכי חקירה. אבל אנחנו כבר יודעים שפלדשטיין הוא לא האיש הכי דובר אמת. לפחות ככה נאמר, אני לא קובע. אבל האם על סמך משפט אחד... של אדם שאנשים מסוימים אומרים שהוא לא מדייק לשון המעטה. על סמך אמירה אחת כזאת, אתה קובע או מנסה להטיל דופי בראש הסגל?
אז אני קטונתי ליד השופט מזרחי, נשיא בית המשפט השלום, שהוא במילותיו, אומר שאין היגיון בכל העניין הזה, שמתוך כתבה שהמשטרה לא ראתה את כל חומרי החקירה, את כל הדברים האלה, שהמשטרה מביאה את זה לרמות כאלו של חקירה בעזרה, את כולם שם וכל זה.
חקירה בעזרה זה חקירה כחשוד.
כן. וזה, עכשיו זה, אתה רואה עוד פעם, אנחנו רואים שהיסטורית האצבע קלה על ההדק, צחי ברוורמן על הכוונת שלהם כבר הרבה זמן, היה גם את הסיפור שכאילו הוא שינה משהו במסמך והכל היה עורבה פרח, אבל פתחו עם זה חקירה וכל זה.
מה היה באימות אתה יודע?
לא.
בין פלדשטיין לבינו?
לא.
כי זה לא פורסם.
לא.
שמעתי אבל שהיה אימות, והאימות היה מאוד אמוציונלי, אבל פרטים לא דלפו משם.
קשה לי לראות את צחי ברוורמן מאוד אמוציונלי.
לא, אמרו דווקא ש...
שפלשטיין?
שפלשטיין היה מאוד אמוציונלי.
פלשטיין יכול להיות אמוציונלי, נו, בסדר. הוא גם רוצה להיות עד מדינה.
כן, זה נכון. אתה אומר שזה אומר משהו.
והמשטרה והפרקליטות לא קיבלו אותו כעד מדינה. פעמיים הוא ביקש להיות עד מדינה, פעמיים לא קיבלו אותו.
כנראה שהם הבינו שאין להם איזה משהו.
נכון.
החקירה בעזרה של צחי ברוורמן היא לא יותר מהמשך מסע רדיפה אחרי ראש הממשלה וצוותו. זה לפחות מה שנמסר בליכוד. טוב, בוא נתקדם. אתם עומדים ערב חקיקות, אתם, אני מדבר איתך כי אתה איש ליכוד, אבל הליכוד עומד ערב חקיקות מאוד משמעותיות. שני נושאים יכולים להפיל את הממשלה. אחד מהם זה חוק הגיוס. יש לנו גם חוק התקשורת באמצע, והשני זה תקציב המדינה. מה אתה אומר יהיה?
תראה, הערכה שלי ששתי החוקים, אני שם את חוק התקשורת בצד כרגע, הוא בעייתי בצורה אחרת, אבל אני מתייחס דווקא לשתי החוקים, אני מעריך שגם חוק הגיוס וגם תקציב המדינה יעברו, זה אנחנו בגדר הערכה, זאת הערכה שלי. אני מעריך שגם, אני מסתמך דווקא על יוסי ישוע, שבאחד המאמרים שלו, הודעות שלו, הוא כתב, שבחטיבת חשמונאים, מעריכים שם, שברגע שיעבור חוק הגיוס, לא תהיה מיטה פנויה בחטיבת החשמונאים. אז אם זה כתב יוסי ישוע, אני מעריך שגם הרבנים מבינים שברגע שנגיע לקראת הבחירות ויראו את חטיבת החשמונאים מלאה ומדברים על עוד חטיבה כזאת, כל הסיפור של חוק הגיוס, הבלגן של חוק הגיוס כבר לא יהיה קיים.
אבל יש לנו אפשרות נוספת שזה לא יעבור. במקרה כזה פריימריז כבר בסוף אפריל.
לא, פריימריז... במקרה כזה פריימריז כבר לא בסוף אפריל, פריימריז יהיה באזור מרץ כבר, מרץ. כי אתה נכנס לסרגל בחירות כבר, כי במרץ נתפזר הממשלה, ואז אתה לא יודע מתי זה, אבל אתה נכנס לזהו. בסוף אפריל זה במידה והבחירות במועדם, לפי החוקה של הליכוד, אתה חייב 6 חודשים לפני כן לבצע פריימריז. מה שאני מעריך שגם את זה ישנו בסופו של דבר, גם אם אנחנו נהיה בבחירות במועדם, הליכוד לא ילך לפריימריז בסוף אפריל, כי יש לו את מושב הקיץ אחר כך עד הזה, והוא במושב הקיץ לא רוצה שיהיה לו בלגנים, כי אז חברי כנסת שלא עברו יכולים פתאום לחתוך את הקווים, יכול להיות בלגן.
כן.
ואז אני מרגיש...
אמרו, אם מילה אני לא יהיה, אז אני אצביע נגד כל מיני חוקים.
אני אצביע נגד, או שיהיה כל מיני דברים, או שהוא יקבל מקום במקום אחר, הוא יכול לעבור, כי אין לו בעיה באותו רגע.
כן.
לכן אני מעריך
ש... אז אתה סקפטי שזה יהיה באפריל.
אני לא מעריך, אני מעריך שבאזור אפריל יהיה רק אם יוקדמו הבחירות.
רק אם יוקדמו הבחירות.
אם לא יוקדמו הבחירות, לא יהיה באזור אפריל פריימריז. הוא יהיה באזור, אם זה ספטמבר, אז יהיה באוגוסט, סוף יולי, משהו כזה.
טוב. עשית משהו שטלטל את הליכוד. אתה יודע מה?
אני מעריך שאתה מרמז על הסקר, על
הסקרים. אני לא מרמז, אני אומר. אני רוצה לספר לך שלפני שנים אני הייתי עושה את הסקר הזה, ואז אמרו לי הרבה חברי כנסת, שרים, ואללה, הרגת אותנו. אמרה לי חברת כנסת, אתה גרמת לזה שאני לא אבחר. אני אגיד לך אחר כך גם מי זאת הייתה. אמרתי, אני? מי שעשה את הסקר זה הגיאוקרטוגרפיה. וגיאוקרטוגרפיה, אני סמוך ובטוח שעשו את זה בצורה מקצועית. אמרה לי, לא. אתה עשית את זה, והיא מאוד כעסה. היא באמת נפלטה מהכנסת אחרי זה. אתה יודע על מי נדבר? לא חשוב, עזוב. תהיה. אל תנסה, אל תנסה. ואתה עכשיו עשית בלגן שלם. כי עשית את זה בשכל, אבל כל כמה ימים אמרת, כרגע הסקר הוא כך וכך, ומי עומד מקום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, וכל כמה ימים שיגעת את כולם. ממזרי, אה?
זה יותר מזה. היו ימים שהיינו עושים את זה 3 פעמים ביום, אומרים בבוקר היה ככה, בצהריים ככה.
3 פעמים?
ביום היינו מוצאים הודעה, כל אחד איפה נמצא, מי התקדם למה, מי ירד, מי עלה.
תגיד, קיבלת טלפונים?
הרבה.
ומה ביקשו?
ניסו להבין, אפשר, זהו, למה זה בטלגרם, ולמה זה לא פתוח? אז אמרתי להם, כי בטלגרם כל אחד זה בא באופן אישי, זה מצביע פעם אחת ונגמר. וגם אנחנו פיתחנו מערכת של הצבעה בטלגרם שבוטים לא יכולים להצביע, אז בכלל דפק את העסק להרבה אנשים שם.
כן, טוב, ממקום ראשון
אוחנה היה מההתחלה בצורה,
זה נכון, עלה טיפה, ירד טיפה, אבל נשאר עדיין מקום ראשון.
אבל תראה עוד פעם, בוא נגיד,
כן, בוא נתייחס למשהו אחד, ש אתה לא יכול לעשות פה דילים, זאת אומרת, הסקר לא מראה דילים, והדילים יכולים לשנות את כל העסק. לא,
כן, ואני אגיד ככה, הרבה מהכוחות, לא הרבה, אבל חלק מהכוחות היותר מאורגנים, לא שיחקו במשחק, התנתקו מהסקר.
מה זה אומר?
זה אומר שביטן אמר, אני לא מעניין אותי הסקר, ולא יפעיל את האנשים שלו, וחיים קץ אמר שלא מעניין אותו הסקר, ולא יפעיל את האנשים שלו.
מה זאת אומרת, הם לא הצביעו?
הוא לא קרא לאנשים להצביע.
אבל הוא לא צריך, מה, לא יודעים מי זה אנשים של ביטן?
לא, לא פעם, בסוף ראית שאנשים שעבדו בסקר
הצליחו
והתקדמו ושינו את מעמדם. בסדר, אני אקח אפילו את אתי עטייה, שהיא חיים קאץ, היא נכנסה לי, היא קיבלה איזה אזור 20-21%, שזה המון בשבילה היה ברמת היכולות שלה, אבל היא עשתה עבודה שם, זה קיבלה.
תגיד, עד איזה מקום זה ריאלי?
עד איזה מקום זה?
אצלך בסקר.
לא, אצלי זה כמו ב...
לא, לא משנה, אני שואל.
אני אומר עוד פעם, אם המבנה של בוא נשים ככה, המבנה של הסקר הזה נתן בלי מחוזות, בלי כלום. בסוף אנחנו מקום...
או, זה מה שאלתי.
בסוף אנחנו מקום ריאלי בליכוד.
זהו, זו השאלה. זו
השאלה. אתה אזור של... ברשימה הארצית. לא, ברשימה הארצית, אם מי שיגיע לאזור של 21-22 ברשימה הארצית, אז הוא יהיה עד האזור ה-30 פחות או יותר.
כן, אבל אנחנו יודעים שזה זה כבר לא בטוח.
לא, אני אומר עוד פעם, ואז נכנסים המחוזות באמצע.
בדיוק.
אז אני אומר עוד פעם, אני לוקח גם מה שהיה בעבר. מי שהגיע לאזור 21-22, אז זהו, אנחנו עם יש לנו ברשימה הארצית 45 מתמודדים.
כן, אבל אני שואל כמה ריאלים ב-20, אדם מגיע למקום 20 בסקר.
מי שיגיע ל-20 יעבור, הוא ריאלי כבר.
עד 20.
עד 20.
זאת אומרת, מי שיגיע ל-25 הוא לא ריאלי כבר.
20, מעל ה-25 הוא כבר מעבר ל-35.
מה שאתה אומר בעצם זה ש-50% מחברי הכנסת הלכו הביתה.
כן.
וואו.
כן, זה התוצאה. השתמשו בחוק נורווגי. יש לך, זהו, יש לך כמות גדולה שמתמודדים בארצי עכשיו, והם מתחלקים על זה, זהו.
עכשיו, תגיד, ניסו להטות את הבחירות על ידי זה שאמרו לך, אריק, בחייה, תשנה, תעשה, מישהו פנה אליך?
תראה, עוד פעם, מכיוון שמכירים,
אי אפשר ללחוש על אוזנך.
אז אף אחד לא ניסה אפילו. גם שעשיתי בזמנו, לא עשיתי סקר, עשיתי הערכת מצב 1.5 לפני הפריימריס הקודם, ודי קלטתי במדויק, נתתי הערכה, לא נתתי מקומות מדויקים, טעיתי רק בשר אחד, שהיום הוא שר החינוך, יואב קיש, שאותו ראיתי בעשירייה השנייה, והוא נכנס לעשירייה הראשונה, אבל כולם ידעתי, פחות או יותר נגעתי איפה הם הולכים ליפול.
זאת אומרת, אתה מדבר על העשירייה הראשונה, תגיד, כמה משוריינים יש בעשירייה הראשונה?
אני, תראה פעם, אני מעריך אני לא יודע, בטח משוריין אחד או שתיים, אבל אני מעריך שזה יהיה בעשירייה הראשונה יהיה אחד, בעשירייה השנייה אולי יהיה שתיים. אני מעריך שבסוף, אם דיברנו על שריונים, שבסוף לנתניהו יהיה יותר מחמש שריונים.
כן, הוא דורש חמישה.
לא, הוא לא דרש. הסיסמאות היו זהו. אני אומר עוד פעם, אני מעריך שיהיה לו יותר מחמש. בסוף שנגיע למניתיים.
חמישה אנשים, ככל הנראה, בוודאות שהיום מכהנים, יותר מחמישה, אמרתי חצי, אבל חמישה אנשים שכרגע נראה המקום שלהם בטוח, בכלל לא בטוח.
ברור.
בעקבות השריונים.
כן.
טוב. עדיין הליכוד, זו מפלגה, אני חושב, יש שתי מפלגות שהן דמוקרטיות. האחרות זה...
תראה, קודם כל אנחנו מפלגה דמוקרטית, יש לנו חוקה, אנחנו בנויים על חוקה. הנה, אתה רואה, גם אם אתה רוצה לעשות משהו, אתה צריך לשנות, אתה רוצה להזיז את הפריימריז כדי שלא יהיה בזה, אתה צריך לשנות את החוקה. אתה מפלגה דמוקרטית.
תגיד, השינויים בהרכב הסיעתי, האם למשל יכול נתניהו, אדם שנקבע במקום X, להגיד לו, אדוני, אתה לא תהיה פה במקום הזה, אתה תזוז שניים, שלושה מקומות יותר קדימה.
לא.
הוא לא יכול לעשות את זה.
הוא לא יכול לעשות את זה.
מהם הפרוגטיבות של ראש ממשלה, של ראש עשייה?
אז אני אומר, הדבר...
למעט החמישה שריונים או כמה שיהיה.
הדבר היחיד זה החמישה או שישה או שישה, לא משנה, כמות השריונים שהוא יקבל, שתהיה מוסכמת בסופו של דבר, זה הדבר היחיד. אין לו, הוא לא יכול לשנות רשימה.
תגיד, יולי אדלשטיין יכול, נראה לך, הוא יצא מקום מאוד מאוד נמוך, כמו גם כמה אחרים, אבל יולי אדלשטיין יכול לעשות שני דברים, אם הוא רוצה להמשיך להיות חבר כנסת, זה או לפצל את הליכוד עם עוד קבוצה של חברי כנסת שלא יבחרו, או לעבור מפלגה. מה אתה יודע? אתה מחייך.
אני מחייך כי כל הסיפור של לפצל, אין לו עם מי ללכת.
שליש אתה צריך.
אתה צריך שליש, אין לו עם מי ללכת.
אוקיי, אז אנחנו באפשרות השנייה.
האפשרות השנייה, אני מעריך, אני לא יודע מה אדלשטיין יעשה, אני מעריך שבתוך פריים, לא הוא ולא גלנט עוברים פריימריז בליכוד. בסדר, זה...
כן, זה ברור כבר.
זה ברור. אז אני מעריך שזהו, אם הוא יחליט לי שהוא רוצה להיות... גלגל שני של בנט או של ליברמן, אז הוא יהיה שם. גם אני מעריך שגם שאלקין שהוא שר בממשלה, אני לא רואה אותו שהוא יהיה ברשימת הליכוד בהמשך.
ראיתי מספר אנשים שמדובר בהם שהם יהיו משוריינים, בונצל ועוד אחרים. זה ריאלי או שזה רק שמועות?
תראה, עוד פעם, אני מעריך ש... אני עוד פעם לא יודע לגבי שם זה. ההרגשה שלי שבומצל הוא אחד השמות שיכולים להיות משוריינים בליכוד. אני מעריך שמתוך הדמויות, מתוך...
אני הבנתי שדיברו איתו.
אם דיברו איתו, אני...
הבנתי, אני לא... אין לי הוכחות.
אני אומר עוד פעם, אני לא... אתה שואל אותי, זהו, לי היו באופן אישי שיחות איתו, בסדר?
הוא יהיה פה, היום.
הוא יהיה פה, ואני גם חושב שהוא דמות חיובית לליכוד.
אז אין ספק.
יש לו מטען ויש לו זה, ודמויות כאלה אנחנו צריכים בליכוד.
כן. צנגאוקר.
מה הייתה?
מה הייתה? לא יודע, ספר לי אתה. היא אמרה שבליכוד הציעו לה שריון.
אני יכול, אם קם מנחם בגין מקברו, יכול להיות שמישהו יציע לה. אני לא חושב שמישהו יציע לה שריון בליכוד.
סתם בלפת.
היא אמרה, נו, אז...
אז היא אמרה, אתה אומר.
כן. לא, זהו, אני לא, אין סיכוי שמישהו דיבר איתה בכלל על זה.
כן. אז למה... אבל היא אמרה שהיא רוצה... אתה יודע, משהו מאוד מוזר. כשהיא הופיעה בטלוויזיה בערוץ 12, אז היא אמרה, כן, אני הולכת להיכנס למערכת הבחירות הנוכחית, אני רוצה להיות חברת כנסת. הציעו לי, אני לא יודע אם היא אמרה, מכל סיעות הבית או מחלק מסיעות הבית, ושאלו אותה, והליכוד, היא אמרה, כן, גם הם הציעו לי.
שכנראה, או שאף אחד לא הציע להעביר אותי, היא מציעה את עצמה עכשיו.
פנויה להובלה.
פנויה להובלה, נו. היא ירדה מה, בוא, ירדה מהדגש הציבורי פתאום, כן. וזה, והיא רוצה לחזור לזירה. זורם באורכיה.
אתה אמרת קודם, שלא יכול להיות מצב של פרישה של שליש עם יולי אדלשטיין, אבל אתה יודע שברגע שחלק מהם רואים גם לפי הסקר שלך שהוא מאוד מאוד אמין, ואני זוכר את הסקרים הקודמים שלך, הם היו מאוד מאוד מדויקים, יבואו קבוצה של חברי כנסת, חלקם באזור של לא ייבחרו, ויחד עם יולי אדלשטיין ואחרים יגידו, ממילא אין לי פה סיכוי.
כל אחד שנמצא כרגע בזירה, מאלה שנמצאים הכי גבוה ועד אלה שנמצאים הכי נמוך, רואים את הסיכוי שלהם להיבחר בתוך הליכוד, ומעדיפים להיבחר בתוך הליכוד.
כן, אבל איך הליכוד. אתה יכול מקום רגע, 30 רגע. ו-5?
בסדר, עכשיו.
עם השריונים אתה מגיע מקום 45.
אני עוד הפעם, אני באתי אומר לך, מה, אתה עם ההרגשה של אנשים לא יכול להתמודד.
זה נכון.
הם בטוחים ומאמינים, כל אחד שאתה מדבר איתם, ואני יודע שאתה מדבר איתם, כל אחד מהם בטוח שהוא יהיה אי שם גבוה ברשימה. בסדר? כן. מכל מיני סיבות, נכון. הוא דיבר איתי, זה דיבר איתי, אני בדיל עם זה, אני בדיל. כולם בטוחים שזהו. לכן, עד שלא יהיה, וכן גם אמרתי לך, פריימריס יהיה ברגע שתתקרב לבחירות. לא יהיה פריימריס, למרות חוקת הליכוד, יזיזו את זה.
כדי שלא תהיה אפשרות
שלא יהיה את האפשרויות האלה.
להיפצלות.
ברור.
הבנתי. א', האם יש שינוי בחוקת המפלגה? ודבר שני, האם לפי המתווה שנדון, שמדברים עליו, שהמתפקדים ימשיכו לבחור את המועמדים, אך מרכז הליכוד יהיה זה שידרג אותם ברשימה הסופית?
יש רעיון כזה, לנסות לבצע מהלך כזה, שמרכז הליכוד ידרג את הפאנל של החמישים שיבחרו על ידי המתפקדים. זה רעיון שלהערכה שלי לא יעבור בסופו של דבר. זה מחזיר את הליכוד לעידן השביעיות וכל מה שהיה בזמנו.
כן.
ולא נראה לי, יש מאוויים לאנשים, לדעתי זה לא יהיה.
אבל אני בכל זאת מקשה עליך קצת. האם ישנם גורמים בליכוד שמנסים לשכנע את נתניהו לכנס בהקדם את ועידת הליכוד?
אני לא חושב, עוד הפעם, אנשים לא מודעים, אתה יודע, אם היית מראיין אותי לפני חודשיים או שלושה, היית אומר לי, יש אנשים אומרים שנתניהו לא רוצה ועידה, לא תהיה ועידה, לא יהיה זה, לא, היה אווירה
כן,
כזאת.
נכון.
ואני אמרתי כל הזמן, גם כתבתי את זה, תהיה ועידה. משלב מסוים אמרתי שתהיה ועידה. גם פה, אין דבר כזה שנתניהו, יש פה, אתה נמצא פה, יש לך תהליך שאנשים לא מודעים, יש ערעור עכשיו על הוועידה, בסדר? על, בבנימין יש ערעור, בנשר יש לך בחירות חוזרות שמתבצעות השבוע, בסדר?
כן.
כלומר, עד סוף החודש, כל זה צריך להיגמר, ואז ייכנסו לוועידה.
ושאלה אחרונה, למה אתה לא מעמיד את עצמך? אתה הרעים, תעמיד את עצמך... כולם מכירים אותך, אתה תיבחר. למה זה לא עולה בראשך?
אני אגיד לך את האמת, אני...
אני יודע שהציעו לך.
אני אוהב את
הפרויקט. אני יודע שהציעו לך. ולא פעם אחת.
אני אוהב להיות
מבחוץ.
מבחוץ. אני לא... אין לי... אתה גם מכיר אותי. אני גם לא רודף תקשורת. אין לי זה. תן לי את הפרטיות שלי, תן לי את החיים הטובים שלי... שם אני נמצא, אני נהנה מזה, אני נהנה להשפיע מבחוץ.
אני רוצה להודות לך שהשכלת אותנו היום. התוכנית תהיה גם, אפשר יהיה להזין דקה גם דרך האתר שלך, וכל מי שרוצה לדעת מה קורה בליכוד, שילך לליכודניק וידע. עורך אתר ליכודניק, אריק זיף, תודה.
תודה לך, דוד.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.